כל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi olvozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שני, יוטט באייר תפשין עין זין, מסכת בבא בתרא, דף קוף יוד ג'. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית. מביאה עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. אנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומי עם שתי הערות אודות אשר למדנו. לאל בדף קוף יוד. הערה הראשונה אודות אשר למדנו, הנושא אישה צריך שיבדוק באחיה. רמז נאה לכך כתב החידה. אשת חיל מי ימצא זה ראשי תיבות אחים, ובדרך אחרת ראשי תיבות מי אח. לומר לך לבדוק באחים. והערה השנייה שלקוחה גם היא מספר מאורות הדף היומי, למדנו בדף קוף יוד עמוד א', שאדם צריך לעסוק לצורך פרנסתו בעבודה שזרה לו ואל יזדקק לבריות. יהודי יקר בא פעם אל האדמור מלילוב זצל ומשלטו בפיו, ריחיים בצברו ופרנסתו קשה עליו מנסו. רצונו לצאת לאמריקה הגדולה, אולי שם ירחיב לו השם את גבולו. ענה לו הרבה, אספר לך מעשה ותשכיל מעצמך. בעיירה נידחת התגורר רב, תלמיד חכם גדול ואני מרוד. פעם אחת נכנסו לביתו שני גבירים גדולים, וביקשו ממנו כי יועיל לסור לעירם בתאריך נקוב, כדי לשמש כבורר בדין תורה ביניהם. כמובן הוסיפו שההוצאות על תרחתו ונסיעתו של הרב ישולמו על ידם, ואף שכרו כבורר ישולם לו בעין יפה. שמע הרב את דבריהם וביקש להמתין מעט, עד שיתפלל לתפילת המנחה. לאחריה, ייתן להם את תשובתו להצעתם. בתום התפילה פנה ואמר להם, אינני נוסע. הרבנית שנכחה בכל מהלך הדברים פרצה על אתר בבכי מר, כשטענתה בפיה. מדוע סירבת להביא רווחה לביתנו הדל, וכיצד זה קשורה תשובתך השלילית לתפילת המנחה? ענה לבעלה הרב, בתפילת המנחה, כאשר הגעתי לברכת השנים ואמרתי, ברך עלינו את השנה הזאת לטובה, הרהרתי, מאיכן יגיע אליי כל השפע? הלא, מכיסא כבודו יתברך אישר לביתי? הלא כתוב בגמרא כי המרחק מארץ לרקיע בלבד הוא מהלך של 500 שנה, מסכת פסחים דף צדיד עמוד ב', ומרקיע לרקיע שמעליו, מהלך 500 שנה נוספות וכן הלאה. אם כן אמרתי לעצמי, אם כבר ישלח לי השם יתברך פרנסתו ממרחק קוריו, מדוע שישלחנה דווקא לעירם של אותם גבירים? הרי ביכולתו לשולחה ישר לביתי, ואכן כך היה. לאחר זמן מה באו אותם שני גבירים והסכימו להידיין בביתו של הרב תמורת דמי הבוררות שהוצאו לו בתחילה. כך מסופרים הדברים בספר שאל אביך ויגדך בחלק הראשון. תפילת בית המדרש, יהי רצון לפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי שלא ירא דבר תקלה לידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאיני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי דיאת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול. ואתמול, ל"ג בעומר, למדנו את דף קוף י"ב ממסכת בבא בתרא. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון סיכום והחזרה. הנה התשובות. שאלה ראשונה, מה המקור הראשון שהביא רבי ישמעאל לכך שהבעל יורש את אשתו וכיצד אפשר לדחות זאת? והתשובה היא שכתוב לאחד ממשפחת מתי אביה תהיה, שלא תיסוב נחלה על ידי ירושת הבעל. אפשר לדחות שהוא משום ירושת הבן. שאלה שנייה, בפסוק והיקברו אותו בגבעת פנחס בנו, מדוע אין שייך לומר שקנה פנחס את הקרקע הזו בעצמו? התשובה, שאם כן חוזרת ביובל ונמצא אביו הצדיק עבור בקרקע שאינה שלו. שאלה שלישית, אם כן מניין לו הקרקע הזו, התשובה שנשא פנחס אישה ומתה וירש אותה, או משדה חרמים, כי הרי היה כהן. שאלה רביעית, מהו שדה חרמים? והתשובה, אם אמר אדם על שדה הוא חרם הרי היא לכהנים, או באדם שהקדיש שדה הוא שביובל יוצא לכהנים. שאלה חמישית, בבת שאביה משבט אחד ואימה משבט אחר, כיצד אוכל להינשא באופן שלא תיסוב הנחלה? התשובה, כשתנסה למישהו שאביו משבט אביה ואימו משבט אימה. שלאחרונה, דף קוף י' ב', שני הפסוקים ולא תסוב נחלה לבני ישראל, והפסוק ולא תסוב נחלה ממתה למתה, האם מדברים בהסבת הבן או בהסבת הבעל? התשובה, לברייתא של רבי ישמעאל שניהם בהסבת הבעל, אבל לברייתות אחרות, הראשון מדבר בהסבת הבן, הפסוק השני בהסבת הבעל. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו בדפינו היומי אתמול. הלו דף קוף י' ב' ממסכת בבא בתרא. וכעת מוריי ורבותיי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע י' ת' בחודש אייר. למדלת לעומר תשע"ז. עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו ללימוד דפינו היומי, הלו דף קוף י' ג' ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף קוף י' ב' עמוד ב', שלוש שורות מתחילת העמוד, מן המילים תניה בסיבת הבן ותניה בסיבת הבעל. מן המילים הללו בסייעת הדשמיא גדולה כעת, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. לאחר ששנינו בגמרא לאל בדף קוף י' ב' עמוד א', שהפסוקים שנאמרו באיסור הסבת נחלה אינם עוסקים בהכרח בסבתה על ידי הבעל, אלא אפשר לפרשם לגבי הסבתם שעל ידי הבן ולהרבות איסורים, מביאה הגמרא כעת ברייתות החולקות ודורשות מפסוקים אלו גם את ירושת הבעל. והתנאים של הברייתות הללו סוברים שבכל מקום שאפשר להוסיף מהדרשה איסור אחר, עדיף לעשות כן, ולא להוסיף איסור נוסף על אף שכבר ידוע לנו. כמו הכלל המבואר במסכת פסחים, דף רב דלת עמוד ב', שבמקום שאפשר לדרוש דרשה לאיסור אחר, דורשים ולא מרבים איסורים על אותו מעשה. אומרת הגמרא תניא, שנינו בברייתא, בביאור הפסוק בסיבת הבן, בהסבה של הנחלה על ידי הבן, ותניא וכמו כן שנינו ברייתות המבארות את הפסוק השני בסיבת הבעל, בהסבה של נחלה על ידי הבעל. ולמרות ששתי הברייתות דורשות את הפסוקים באופן שווה, שהפסוק הראשון עוסק בבן והפסוק השני בבעל, כמו שהגמרא מיד תבהר, מכל מקום יש חילוק ביניהם. מניין לנו שאכן בכך עוסקים הפסוקים כמו שיבואר לכמן. יש נפקמינה, האם האיסור להינשא לשבט אחר הוא מחמת הסבת הבעל או הסבת הבן? כגון באישה שאינה יכולה ללדת, האם החשש הוא רק מחמת הסבת הבן, אז היא תוכל להינשא לשבט אחר? חילוק נוסף, במקרה שהבעל סילק עצמו מלירש אותה כשוויתר על ירושתה. אם נאמר שהתורה חששה מהסבת הבעל, אין איסור להינשא לו, אף שאינו משבטה. אבל אם נאמר שהחשש הוא משום הסבת הבן, גם ניסויים אלו יהיו אסורים. אומרת הגמרא שנינו בברייתא הראשונה, נאמר בפסוק בספר במדבר פרק ל"ו פסוק ז', ולא תסוב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה. יש לפרש שבסיבת הבן הכתוב מדבר, כלומר, אזהרת התורה היא שלא תנשא אישה לאיש משבט אחר, כדי שלא תעקר נחלת אביה לשבט אחר, כשבנה יירש אותה, שהרי הוא מתייחס אחר שבט בעלה. שואלת הברייתא, אתה אומר שהפסוק עוסק בסיבת הבן? או אולי נאמר שהפסוק הזה אינו עוסק אלא בסיבת הבעל, שחוששים להכירת נחלת שבטה שעל ידי שבעלה יירש אותה, וזו הסיבה שצוותה התורה שלו תינשא לשבט אחר. ושיבה הברייתא, כשהוא אומר בהמשך הפסוקים ולא תסוב נחלה ממטה למטה אחר, הרי בסיבת הבעל אמור, ודאי הפסוק הזה עוסק בסיבת הבעל. ובהמשך הגמרא תבהר מדוע היה פשוט לתנא של הברייתא הזו שהפסוק הזה עוסק בהסבת הבעל. ממשיכה הברייתא ואומרת, המה אני מקיים אם כן במה עוסק הפסוק הקודם שנאמר בו, ולא תסוב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה, הרי לא מסתבר לומר שגם הוא עוסק בהסבת הבעל, אלא ודאי שהפסוק עוסק בסיבת הבן הכתוב מדבר. ומביאה הגמרא ברייתא נוספת המפרשת שהפסוקים עוסקים גם בהסבת הבעל. תניא אידך שנינו בברייתא אחרת, נאמר בפסוק בספר במדבר פרק ל"ו פסוק ט', ולא תסוב נחלה ממטה למטה אחר, בסיבת הבעל הכתוב מדבר. איסור התורה הוא שלא תינשא האישה לבן שבט אחר, כיוון שעל ידי זה תוסב נחלתה לבעלה כשירש אותה. שואלת הברייתא, אתה אומר שהפסוק הזה עוסק בסיבת הבעל, או שמא נאמר שאינו עוסק אלא בסיבת הבן, בהסבת הנחלה על ידי ירושת הבן שהוא מתייחס לשבט בעלה? משיבה הברייתא, כשהוא אומר ולא תסוב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה, הרי הפסוק הזה עוסק במה? בהסבת הבן אמור, ואין צורך לפסוק נוסף להסבת הבן. אם כן, מה אני מקיים, כיצד ניתן לבאר את הפסוק ולא תסוב נחלה ממטה למטה אחר? בוודאי בסיבת הבעל הכתוב מדבר. ואכן, שתי הברייתות הללו דורשות מאותם שני פסוקים, הסבת הבעל והבן. החילוק בין הברייתות הוא, מאיזה פסוק משמע יותר לדרוש. לתנא של הברייתא הראשונה פשוט, שמהפסוק השני שנאמר בו ממטה למטה אחר, יש לדרוש הסבת הבעל. כפי שהגמרא תבאר לקמן, שברגע שכתוב בפסוק אחר, זה הבעל, ולכן ודאי שהפסוק הראשון עוסק בהסבה על ידי הבן, שאם לא כן, שני פסוקים להסבת הבעל, למה לי? אילו התנא של הברייתא השנייה לא סובר את הדרשה הזו שהמילה אחר הכוונה לבעל, אלא מסברה הוא מעמיד את הפסוק הראשון של ממטה אל מטה בהסבת הבן, שכן הוא קרוב לאמו יותר מקרבת הבעל לאשתו, ולכן הפסוק השני המיותר מדבר על הסבת הבעל. מבררת עכשיו הגמרא מניין לברייתא לדרוש כך את הפסוקים. מבררת הגמרא דכולי עלמא מיאת, הרי בין לתנא של הברייתא הראשונה ובין לתנא של הברייתא השנייה, מה שנאמר ולא תיסוב נחלה ממטה למטה אחר, בסיבת הבעל הכתוב מדבר. מהי משמע, מאיכן זה מדויק בפסוק? והגמרא שואלת את השאלה הזו רק לברייתא הראשונה, ששם התנא דייק מהפסוק הזה שהכוונה לבעל. ומכוח הלימוד הזה, הפסוק השני נותר ללמד על הסבת הבן. לעומת זאת, לברייתא השנייה אין מקום לשאלה הזו, שכן התנא אינו מפרש שהפסוק הזה עוסק בהסבת הבעל בדווקא, אלא רק מחמת היותו מיותר דורשים זאת ממנו. שהרי מהפסוק השני משמע לו כבר הסבת הבן, כפי שביארנו. משיבה הגמרא, סימן אמר רבא ברב שילה, היה המורה ששמו סימן, שאמר בשמו של רבא ברב שילה, אמר קרא נאמר בפסוק ולא תיסוב נחלה ממטה למטה אחר, כי איש בנחלתו ידבקו מטות בני ישראל. איש משמעותו בעל, ולכן פשוט היה לתנא בברייתא, שהפסוק הזה עוסק בהסבת הבעל. כמו שנאמר במגילת רות פרק א' פסוק ג', איש נעמי, הבעל של נעמי. איש מלשון אישות. דוחה הגמרא ואומרת, אין להוכיח מזה שכן תרוויו איש כתיב בהו. בשני הפסוקים נאמר איש, שהרי גם בפסוק הראשון נאמר ולא תיסוב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה, כי איש בנחלת מטה אבותיו ידבקו בני ישראל. ואם כדבריך שהמילה איש משמעותו בעל, נמצא ששני הפסוקים עוסקים בהסבת הבעל. ואילו בברייתות מבואר שהפסוק הראשון עוסק בהסבת הבן. לכן מביאה הגמרא ראיה אחרת, אלא אמר רב נחמן בר יצחק אמר קרא, נאמר בספר במדבר פרק למדבר פסוק ת' ולא תיסוב נחלה ממטה למטה אחר, כי איש בנחלתו ידבקו, ואין לשון דיבוק אלא בין איש לאישה, כמו שנאמר בספר בראשית פרק ב' פסוק רב ד', ודבק באשתו, ומוכח שהפסוק עוסק בהסבת נחלה על ידי הבעל. דוחה הגמרא ואומרת תרוויו ידבקו כתיב בהו, בשני הפסוקים נאמר ידבקו, ואם כדבריך נמצא ששני הפסוקים עוסקים רק בהסבת הבעל. לכן מביאה הגמרא ראיה אחרת, אלא אמר רבא אמר קרא נאמר בספר במדבר פרק ל"ו פסוק ט', כי איש בנחלתו ידבקו מטות בני ישראל, ולשון זו משמעותה לבעל, שעל ידי הנישואין הוא מדבק את מטהו למטה אשתו ולא על הבן. ועוד ראיה מביאה הגמרא, רבא שי אמר אמר קרא נאמר ממטה למטה אחר, ולשון זו שייכת רק על הבעל שהוא אחר לגבי אשתו, ואילו בן לאו אחר הוא לגבי אשתו, אלא הוא נחשב כחלק ממנה, כי הבן וכי ירח אמו. אחרי שנתבהר שהבעל יורש את אשתו, מברר את הגמרא אילו סוגי נכסים הוא יורש. לגבי ירושת פי שניים בבחור אמרה התורה, שדין זה נאמר רק בנכסים המוחזקים ביד האב, ולא בנכסים הראויים לבוא לידו. כמו ירושה שעתיד האב לרשת, ובשעת מיטתו עדיין לא ירש, שבזה אין הבחור נוטל פי שניים. ודרשו זאת במסכת בחורות בדף נ"ב עמוד א', וכן לאל בדף קופחת עמוד א', מהפסוק בספר דברים פרק חפה לפסוק י' ז', כי את הבכור בן הסנועה יכיר לתת לו פי שניים בכל אשר יימצא לו, ולא בראוי להימצא. תנא כאן הגמרא בירושת הבעל, האם הוא יורש את אשתו גם בראוי או רק במוחזק? אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, אמר רבי ינאי, אמר רבי. אומר רבי אבאו בשמו של רבי יוחנן, שאמר בשמו של רבי ינאי, שאמר בשמו של רבי, ומתו בה, ויש שמתים לומר את הדין הזה משמי דה רבי יהושע בן קורחה, משמו של רבי יהושע בן קורחה, ותוספות בדיבור המתחיל ומתו מביאים שתי דעות. מי הוא אותו קורחה? אביו של רבי יהושע. לדעת ריזה רבי עקיבא ונקרא כך על שם שהיה קרח, ואכן מצינו שבנו נקרא יהושע. רבנו תם דוחה את הדעה הזו, שכן אינו ראוי שיקראו לו כך, דגניו. לכך הוא מפרש שאין זה כינוי, אלא כך היה שמו קורחה כמו קורח. מניין לבעל היורש את אשתו שאינו נוטל בירושתה בדבר הראוי לבוא לרשותה לאחר מיטתה, דהיינו נכסים שאינם בחזקתה בשעה שמתה, ועתידים היו לבוא לרשותה לאחר זמן, כגון שמתה אשתו ולאחר מכן מת אביה, ואם היא הייתה בחיים בשעת מיטתו, נכסיו היו באים אליה בירושה, כי אין לה אחים. נמצא שכעת, לפני שאביה מת, נכסים אלו ראויים לבוא לידה כשימות אביה, אבל עדיין הם אינם בחזקתה, וכיוון שאין הבעל יורש נכסים אלו כשימות אביה, אז בנה או קרוביה מצד האב יורשים את הנכסים הללו. אם כן, מניין לבעל היורש את אשתו שאינו נוטל בירושתה בדבר הראוי, כבה מוחזק, כמו שהוא נוטל בנכסים שמוחזקים בידה בשעת מיטתה, שנאמר בספר דברי הימים א' פרק ב' פסוק ח' ב', וסגוב הוליד את יאיר, והיה לו ליאיר 23 ערים בארץ הגלעד. מכך שנאמר על נכסים אלו שהיו של יאיר ומשמע שלא זכה בהם מאביו, לכאורה יש לתמוע מניין היו ליאיר נכסים שלא היה לו לסגוב אביו, אלא מלמד שנשא סגוב אישה, והערים הללו היו של הוריה. מתה האישה בחיי מורישיה, כשאביה או אמה עדיין היו בחיים, ולכך נכסיהם עדיין לא הגיעו לידה, אבל ראויים הם לבוא לידה כשימותו, חגון, שלא היו להם בנים, ומתו מורישיה לאחר מיטתה, וירשה יאיר בנה ולא סגוב בעלה. הנה מוכח שאף שבדרך כלל הבעל קודם לבן בירושת האישה, מכל מקום, במקום שהנכסים אינם מוחזקים אלא ראויים לבוא לידה, אין הבעל יורשם אלא בנה. ראיה נוספת מביאה הגמרא ואומר, כתוב בספר יהושע פרק כ"ד פסוק ל"ג, ואלעזר בן אהרון מת ויקברו אותו בגבעת פנחס בנו. ומשמע שקרקע זו הייתה של פנחס ולא ירשע מאביו. שואלת הגמרא, וכי מניין לפנחס קרקע שלא היה לו לאלעזר אביו? אלא הפסוק הזה מלמד שנשא אלעזר אישה ומתה בחיי מורישיה, שהייתה קרקע זו שייכת להם, וכשמתה לא זכתה עדיין בקרקע, אבל הייתה הקרקע ראויה לבוא לידה לאחר מיטתם. ומתו מורישיה לאחר מיטתה, והיא ירשה פנחס, וקרקע זו נפלה בירושה לפנחס בנה ולא ללעזר אביו בעלה. והיינו כיוון שאין הבעל יורש נכסים הראויים לבוא ליד אשתו. מקשים התוספות דיבור המתחיל מתה עכשיו לאחר שהתחדש שרק הבן יורש בראוי, ואילו הבעל אינו יורש בראוי, מנהי לנו שבנכסים המוחזקים ביד האישה, אז הבעל קודם לבן. שמה יש לומר שכשם שהבן עדיף מהבעל בראוי, כך הוא עדיף ממנו בכל ירושתה, והוא קודם לבעל. ורק במקום שאין בן, אז הבעל יורש. תרצים התוספות, שכיוון שדין ירושת הבעל נלמד מהפסוק ונתתם את נחלתו לשארו, כפי שלמדנו לעיל בדף קוף י' א' עמוד ב', נמצא שירושתו אינה מדין קורבה, אלא מדין שארו. כלומר, שהם נחשבים כבשר אחד. ואם כן, כשם שהוא קודם לשאר קרובים מחמת השארות הזו, כך הוא קודם גם לבן. שהרי אף הבן אינו אלא קרוב, ואילו הבעל יורש מדין שאר. שואלת הגמרא מהי ואומר, לשם מה הובאה ראיה נוספת? משיבה הגמרא, אמנם הבאנו בתחילה כראיה את הפסוק העוסק בירושת יאיר, וכי תאימה אם תרצה לדחות ולומר שנכסים אלו לא באו לו מאימו, אלא יאיר הוא דאב ונסיב איתתה, יאיר עצמו הוא זה שנשא אישה, ונכסים אלו היו שלה, ומתה האישה הזו, וירתה, ויאיר ירש ממנה את הנכסים הללו, ואם כן הפסוק אינו עוסק בדין ירושת הבעל בנכסים הראויים, תלמוד לומר, לכך הבאנו את הפסוק השני שנאמר בו, ואלעזר בן אהרון מת, כדי להביא ראיה שהנכסים הללו באו מאימו. וכי תימה אם תאמר שגם מפסוק זה אין להביא ראיה, שכן לא מדובר בקרקע שירש פנחס מאימו, אלא מדובר דנפלה לבשדה חרמים, שדה שהחרים אדם להשם שהיא מתחלקת לכהנים, ואין להוכיח מכאן שבעל אינו יורש בראוי. לכך אמר קרא, נאמר בפסוק ויקברו אותו בגבעת פנחס בנו. הלשון הזה לכאורה מיותרת, שהרי ידוע שפנחס בנו הוא. אלא נאמר בנו כדי למעט ולומר שהייתה זו נחלה ראויה לו לאלעזר לפי שהייתה של אשתו, והיא ירשה בנו. ובכל זאת ירשה פנחס, ללמדך שהבעל אינו יורש נכסים הראויים לבוא לאשתו לאחר מיטתה, אלא רק את הנכסים שהיא מוחזקת בהם. כך מסביר הרשב"ם על פי רבינו חננאל, ואילו הרשב"ם עצמו מפרש שדיוק הגמרא הוא מלשון המשך הפסוק, שנאמר ויקברו אותו בגבעת פנחס בנו אשר ניתן לו בהר אפרים. ומשמע שהיה דין ודברים על הירושה הזו לפי שהייתה ראויה לאלעזר מכוח אשתו, והיא ניתנה לפנחס בנו על ידי בית דין לפי שאין הבעל יורש בראוי. אומרת הגמרא, שנינו במשנה ובני אחות המת נוחלין ולא מנחילין. במשנה שפתחה את הפרק בדף קופחת עמוד א', הגרסה היא ובני החיות. והחילוק בין הגרסאות, האם מדובר באמת הנקבה שאז יש לגרוס ובני החיות, שמשמע שמדובר בחמה החיות, או שמדובר באמת זכר, שאז יש לי גרוס ובני אחות, שמשמע שהמת הוא אח זכר שלה. כותב הרשב"ם, שגם לפי הגרסה בנות אחיות, אפשר לפרש שמדובר במת זכר, ובני אחיותיו של המת יורשים אותו. ויה הגמרא ברייתא מפרשת את הדין האמור במשנה. תנא, נאמר בברייתא לקמן בדף קט"ו עמוד א', שהדין האמור במשנה שבני אחות המת יורשים אותו, כשאין לו בנים או אחים, וגם אמם אחות המת כבר מתה, זה דווקא שרק בני אחותו יורשים אותו ולא בנות אחות המת. נאמר בתורה בספר במדבר פרק זך פסוק ח', איש כי ימות ובן אין לו, ועברתם את נחלתו לביתו. דורשת הגמרא לקמן בדף קט"ו עמוד א', מכך שנאמר אין לו, ולא נאמר אין לו, לא כתוב רק א' נון סופית, שזה מלשון עיין עליו, כלומר עיין על המת אם יש לו קרוב, ואם לו יירש בן קרובו, כיוון שהוא בר ירח עמו הוא. מחמת כן גם בני אחות המת שמתה, אימם יורשים את המת. שואלת הגמרא למה היא הלכתה, איזו הלכה רצה התנה של הברייתא להשמיעינו בזה? הרי ודאי אין כוונתו לומר שאין בנות אחות המת יורשות אותו כלל. ואף אם אין להם אחים, שהרי במקום שאין בנים, בת יורשת כמו בן, כמו שיבואר לקמן. וכיוון שאין לה מת אחים ואחותו הייתה צריכה לרשת אותו, ממילא לאחר שמתה האחות ללא בנים עדינו, שבנותיה יורשות אותו. ואם כן, איזו הלכה באה תנא להשמיענו בזה? משיבה הגמרא אמר אף שאישת התנא בא להשמיענו שיש לקדם, להקדים את הבנים לבנות, לא רק בירושת אביהם שכתבה כן התורה בפירוש, אלא גם לירושת שאר הקירובים, וכמו שיבואר בהמשך. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את המקור שלעולם יש להקדים את הבן לבת. תני, שנה רב שמואל בר רב יצחק את הברייתא הזו כמי דרבונה, לפני רבונה. והברייתא הזו היא ביאור המקור לתירוצו של רב ששת שכוונת הברייתא כשאמרה בני אחות ולא בנות אחות, אף שגם הם יורשות, זאת כדי להשמיענו שבנים קודמים לבנות בכל הירושות. ויש כאלו שגורסים כאן דטני, דהיינו כביאור לתירוץ הזה. אמר בסוף פרשת ירושה בספר במדבר פרק זך פסוק י' א', ואם אין אחים לאביו ונתתם את נחלתו לשערו הקרוב אליו ממשפחתו וירש אותה. הפסוק הזה עוסק בירושה שנייה, כלומר, שאינה ירושת בן את אביו, אלא ירושת קרובים במדרגה רחוקה יותר. דהיינו, כל שאר הקרובים היורשים את המת מלבד בניו ובנותיו ממש. והאות וו שבתחילת הפסוק באה להוסיף את העניין האמור בפסוק הזה על העניין שנאמר בפסוק שלפניו, שעוסק בירושת הבן את אביו. ומקיש משווה הכתוב את דין ירושה שנייה שהם שאר ירושות לירושה ראשונה שהיא ירושת הבן את האב. מה ירושה ראשונה? כשם שבירושה ראשונה הבן קודם לבת לירושת אביהם. ורק אם אין לאב בנים עוברת הירושה לביתו. כנאמר איש כי ימות ובן אין לו ועברתם את נחלתו לביתו. אף בירושה שנייה שהיא ירושת שער הקרובים, הבן קודם לבת לירושה, ורק אם אין בנים קרובים במדרגה זו, עוברת הירושה לבנות הקרובות באותה מדרגה. אומר הרשב"ם שירושה שנייה הכוונה ירושת שער הקרובים, כגון ירושת אחי המת ואחי אביו, שגם בהם הבן קודם לבת לירושה. הוא מבאר שאומנם לפי זה הייתה ברייתא יכולה להביא את הפסוק של ירושת אח, שנאמר מיד לאחר דין ירושה ראשונה. כנאמר, ואם אין לו בת, הוא נתתם את נחלתו לאחיו. שגם אליו אפשר להקיש כך, אלא שרצתה ברייתא להביא את הפסוק המדבר בירושה אחרונה, כדי להשמיע שאף היא הוקשה לירושה הראשונה, וכל שכן שהירושות הקודמות לה הוקשו לירושה הראשונה, שהרם סמוכות אליה יותר מן האחרונה. ואילו רי בתוסף הדיבור המתחיל מקיש מבאר, שירושה ראשונה היינו במדרגת קרבה ראשונה למת, כלומר בני המת ואחיו, שעל כולם נאמר בפסוק הראשון שהבן קודם לבת, וירושה שנייה הכוונה במדרגת קרבה שנייה למת, כלומר בני בניו של המת, אחיו ואחי אביו, שאת ירושתם למדים לקמן בדף קט"ו עמוד א', מלשון הפסוק ובן אין לו, שהוא מלשון עיין עליו, כלומר, עיין על המת שאם אין לו בנים, ירשו בני בניו. והקש הברייתא הוא, שכשם שבירושה ראשונה בנים קודמים לבנות, כך בירושה שנייה בנים קודמים לבנות. ובכלל ירושה שנייה גם ירושת בני אחות המת. ואם אין גם בנות במדרגת קרבה זו, עוברת הירושה למדרגה הבאה כפי שיבואר בפרשת הירושה. ואם אין למת בנים ובנות ואב, ויש לאב אחות, ואחי אביו מתו והשאירו בנים, בנים אלו קרובים למת במדרגה פחותה יותר מאחות אביו. וכותב הרשב"ם שאחות זו קודמת להם בירושת המת. אילו תוספות בדיבור המתחיל מקיש וכן המאירי כותבים, שוודאי בני אחי אבי המת קודמים לאחות אבי המת לירושתו. שהרי שנינו במשנה לקמן בדף קט"ו עמוד א', זה הכלל. כל הקודם בנחלה יוצא יריחו קודמין. כלומר, שאם הוא קודם לירושה לאחר, גם בניו קודמים לאותו אדם. ואף כאן, כיוון שאח קודם לאחות לירושה, גם בניו קודמים לה. והמנחת יהודה כותב, שיש כנראה טעות בגרסה ברשב"ם, כי בעצם הרשב"ם סובר כדעת התוספות והמהירי. ראיה לדבר, לקמן בדף קט"ז עמוד ב', הרשב"ם עצמו כותב בסדר הירושות, שאם אין לאחים בנים ובני בנים ובני בניהם עד סוף כל הדורות, אז עוברת הירושה לבנותיהם ובנות בנותיהם עד סוף כל הדורות, משום שבכל מקום הזכר ויורשיו קודמים לנקבה. והוא מביא ראיה מהקש של הגמרא כאן, שבן קודם לבת אפילו בירושה שנייה, ואחר כך מביא שאם אין האחים בחיים, וגם אין להם זרע עד סוף כל הדורות, או שלא היו כאן אחים מעולם, עוברת הירושה לאחיות או לצאצאיהם. הנה מבואר ברשבם, שגם דעתו היא כדעת התוספות והמאירי, ולא כמו הגרסה שלפנינו. וערת הגמרא שיש לה דון דיני ירושה דווקא ביום. תני שנה רבה ברחנינה את הברייתא הזו כמידר רב נחמן לפני רב נחמן, נאמר בעניין ירושת בן בכור בספר דברים פרק כ"א פסוק ט"ז, והיה ביום הנחילו את בניו. יש ללמוד מכך שדווקא ביום אתה מפיל נחלות בירושה, והיא אתה מפיל נחלות בלילה. הבין אביי שכוונת הברייתא היא שאי אפשר להוריש בלילה. ולכן תמה על הברייתא הזו, אמר לאביי לרבה ברחנינה, אלא מעטה לדבריך, אדם דשחיב באימם האדם שלו עלינו מת ביום, הוא דיירתי לבני, רק אותו יורשים בניו, אבל מן דשחיב בלילה, האדם שמת בלילה, לא יירתי לבני, אין בניו יורשים אותו, הרי לא מצאנו כן, מה הסיבה לזה? אלא מבאר לו אביי דילמה דין נחלות כאמרת, שמה הברייתא שהבאת, עוסקת בדין תורה לעניין נחלות, שאם בית דין דנים למי מגיעה ירושה, אין דנים אלא ביום ולא בלילה. דתניה, שנינו בברייתא, אמר בתורה בסוף פרשת ירושה, ספר במדבר פרק זך פסוק י' א', והייתה לבני ישראל לחוקת משפט, למידים ממה שנאמר חוקת משפט, שזה לשון דין. אורעה הסתיימה כל הפרשה כולה עוסקת בענייני ירושה להיות דין, כלומר, שחלוקת הירושה אינה כסתם חלוקת שותפים, אלא יש בה את כל ההלכות כשיש, כשדנים בדיני ממונות, שצריכה להיות במעמד שלושה דיינים, וכיוון שנאמר בפרשה זו לשון ביום הנחילו, יש ללמוד מכאן שחלוקת נחלות צריכה להיות ביום. יש ללמוד מכאן לכל דין תורה שצריך להיות ביום. וזו גם כוונת הברייתא שהביא רבה ברחנינה, שדווקא ביום דנים דיני ירושה ולא בלילה. אז לדבריו של הרשב"ם מדובר כאן בחלוקת נחלות בין היורשים. ואילו תוספות מפרשים בשם רי שכוונת הברייתא שהוראה כל הפרשה להיות דין, היינו, שאם אמר האב את אופן חלוקת הנכסים בפני שלושה אנשים, הדין הוא שבעל כוחם של הבנים נעשים העומדים שם דיינים על דבריו. אם רצו, ועושים את הדין, ואין אחד מן הבנים יכול לומר, איני רוצה לדון בפניכם, אלא בפני בית דין הגדול או בית דין חשוב שבעירי. אף שבשאר דיני ממונות יכולים בעלי הדין לטעון כך. ולפי זה מובנת הראיה מרב יהודה, שתביא הגמרא בהמשך אודות שלושה שנכנסו לבקר את החולה, ואמר להם כיצד הוא רוצה להנחיל את נכסיו, יכולים לעשות דין. רבנו יונה מפרש באופן נוסף, שמדובר כאן באופן שאב מצווה כשהוא שכיב מרע, גוסס לו עלינו מי יירש את נכסיו. כדעת רבי יוחנן בן ברוקה לקמן בדף קוף למד עמוד א', שהמוריש יכול לצוות את נכסיו לאחד מאילו שראויים ליורשו, כגון בן אחד מתוך כל הבנים, או אח מתוך האחים. ועל זה אמרה התורה שצריך דבר זה לעשות ביום, כיוון שהעומדים שם נעשים דיינים ואין דנים אלא ביום. ומדברי הרשב"ם משמע, שההלכה הזו שדין תורה צריך להיות ביום נלמד מהפסוק האמור בירושה ביום הנחילו את בניו. שואל הרשב"א, הרי הדין הזה נלמד במסכת סנהדרין בדף ל"ד עמוד ב' מכך שהוקשו ושבו ריבים, דהיינו דיני תורה לנגעים, כמו שנגעים נראים רק ביום, כך דין תורה צריך להיות דווקא ביום. ומה שנאמר בספר ירמיה פרק כ"א פסוק י"ב, בית דוד דינו לבוקר משפט. כמו שכתב הרשב"ם בעצמו לאל, שמשם לומדים את העניין שדנים ביום, תרץ הרשב"א על פי דברי הרשב"ם, שהיה מקום לומר שחלוקת ירושה אינה נחשבת דין. לכך הוא צריך הפסוק להשמיע שגם חלוקת ירושה צריכה להיעשות ביום. וההלכה הזו שבברייתא שהביא רבה ברחנינה, היא כדי רב יהודה, היא מסייעת לדבריו. דאמר רב יהודה, במסכת סנהדרין דף ל"ד עמוד ב', שלושה אנשים שנכנסו לבקר את החולה הנוטה למות ורוצה לחלק את ממונו, ומדובר בשכיב מרע שעשה קניין במקצת נכסיו שאינו יכול לחזור בו, אם רצו רק להיות עידים לדבריו ולא לדון על פי ראייתם, כותבין את דבריו וידונו בצוואתו בית דין אחר. אותו בית דין יחלק את הממון לפי עידותם. אבל אינם יכולים להיות בעצמם דיינים בדבר הזה לאחר שכתבו ונעשו עידים בדבר. הוא כתם שיבואר לקמן בדף קוף י' עמוד א', ואם עדיין לא כתבו את דבריו כדי להעיד עליהם ורצו לדון ולחלק את הירושה לפי דבריו, עושים דין, יכולים לדון ולחלק את הירושה לפי דבריו. ואף שלא העידו בפניהם בכל מקום יכולים לדון על פי מה שראו בעצמם. אבל שניים שנכנסו לבקר את החולה, רק כותבים את דבריו כדי להעיד עליהם בפני בית דין אחר שיחלק את הירושה, ואין עושים דין, ואינם יכולים להיות דיינים לדון ולחלק את הירושה לפי דבריו, כיוון שדין הירושה הוא ככל דיני ממונות שצריכים שלושה כדי לדון בהם, ואינה כחלוקת שותפים. ומשהו צריכה הגמרא להביא את הדין הזה מרב יהודה, אף שלחאורה דבר פשוט הוא, שהרי ההלכה היא ששניים שדנו אין דיניהם דין, כאמור במסכת סנהדרין דף ב' עמוד ב', וכן מה שהביאה הגמרא בהמשך מרב חיסדא, שצריך לדון ביום אף שלכאורה הוא דין פשוט, שהרי ההלכה היא שתחילת דין ביומי, זאת משום שהיינו חושבים שחלוקת נחלות היא כחלוקת שותפים באלמה ואינה צריכה דין כלל. לכן משמיענו רב יהודה שאינו כן, אלא ירי כשאר דיני ממונות גמורים שצריכים שלושה דיינים וביום. אומרת הגמרא ואמר רב חיסדא על דברי רב יהודה, אילו לא שנו ששלושה שנכנסו לבקר את החולה יכולים להיות דיינים ולחלק את הירושה לפי מה ששמעו ממנו, אלא רק אם שמעו דבריו ביום, שכיוון ששמעו ביום ויכולים היו לדון מיד באותה שעה, שהרי יום הוא, כיוון שנתרצו להיות דיינים בדבר, יכולים לדון בו באותו יום או למחרת ולפסוק את הדין. אבל אם נכנסו לבקרו ושמעו את דבריו בלילה, אפילו אם הם שלושה, רק כותבים את דבריו ומעידים עליהם בפני בית דין אחר ואין עושים דין, אינם יכולים לדון בעצמם על פי דברי החולה. מבאר רב חיסדא מה הטעם? מה הטעם בזה? דאם שמעו בלילה אינם יכולים לדון על פי דבריו, משום דכששמעו את דבריו בלילה אבו להו עדים. נעשו עדים, שהרי באותה שעה אינם יכולים לעשות דיינים, כי הרי אין דנים בלילה. וההלכה היא שאין עד נעשה דיין. ואף אם עדיין לא העיד על הדבר, אלא רק ראה אותו על מנת להעיד עליו, גם אז נחשב עד בדבר, ואינו נעשה דיין עליו. ולכן אינם יכולים לדון למחרת על פי ראייתם, אלא להעיד בפני בית דין אחר שידונו למחרת על פי עדותם. אם כן מבואר שאין בית דין יכולים לדון על פי מעשה שראו בלילה, וקשה מה הטעם בזה? הרי סוף סוף ברור שהמעשה אמת, שהרי הדיינים עצמם ראו אותו, ומדוע לא יכלו לדון על פי הדבר הידוע להם בבירור גמור? מהדין הזה מוכיח קובץ שיעורים כדברי התוספות במסכת גיטין דף דלת עמוד א' דיבור המתחיל מודה, שאפילו אם ברור לכל שהמעשה אמת, אין לעשות מעשה אלא על פי עדות כשרה, משום שאסור לפסוק דין בלא עדים. ובטעם הדבר שאמרה הגמרא אין עד נעשה דיין, התבארו בראשונים כמה טעמים. הרשב"ם כתב שדין זה נלמד מהפסוק בספר דברים פרק י"ט פסוק י"ז, ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני השם. דורשת הגמרא במסכת שבועות דף למד עמוד א' ששני האנשים הם שני העדים, והם צריכים לעמוד לפני השם, היינו לפני הדיינים. ומבואר שצריכים שני העדים להעיד בפני הדיינים, אבל העדים עצמם אינם חוזרים ודנים על פי עדות עצמם. ותוסף לדיבור המתחיל אבל מקשים, הרי הטעם הזה שייך רק באופן שהעידו בפועל, אבל עדיין לא יבואר מדוע כשעידו אחרים בפניהם אינם יכולים לעשות דיינים, והרי בזה יכול להתקיים הפסוק שיעמדו העדים לפני הדיינים. מדרץ קצות החושן שעדות זו אינה יכולה להיות מוזמת בבית דין אחר, שהרי לאחר שיזימו אותם התברר למפריע שעידו שקר והיו פסולים לדון בשעה שדנו, ולא היה להם כלל שם בית דין, והרי הם כעדים שעידו שלא בפני בית דין שלא שייכת בהם הזמה. אילו הקובץ שיעורי מבאר שאין כוונת הרשב"ם שהחיסרון הוא מחמת שלא התקיים בפועל הפסוק ועמדו שני האנשים, אלא שפסוק זה מלמד אותנו שרצון התורה הוא שיהיו העדים והדיינים אנשים אחרים, ולא יהיה העד עצמו דיין בדבר. וממילא אחר שחל על האדם שם עד בעדות הזו, אינו יכול להיות דיין בלבד. תוספות בדיבור המתחיל, אבל מוסיפים טעם נוסף, משום שזו עדות שהיא אתה יכול להזימה. שהרי העדים שידונו על פי עדות עצמם לא יקבלו הזמה על עדותם, ועדות שאי אפשר להזימה אינה עדות, כאמור במסכת סנהדרין דף מ"א עמוד ב'. הרמב"ן כותב שהטעם הזה שייך רק באופן שהעידו העדים בפועל. תוספות במסכת בבא קמא בדף צדי עמוד ב' דיבור המתחיל כגון, והרמב"ן מפרשים שלומדים את הדין הזה מפרשת ירושה עצמה, שנאמר בה ביום הנחילו את בניו, משמע שאם שמעו העדים את צוואת החולה בלילה אינם יכולים לדון על פי דבריו לעולם ואפילו ביום, והיינו זאת כיוון שאין עד נעשה דיין. ועוד כותב הרמב"ן בדעת חכמים במסכת סנהדרין דף למד ד' עמוד ב', הלומדים מהפסוק ביום הנחילו את בניו שתחילת הדין צריכה להיות ביום, ולדבריהם אי אפשר לומר את הטעם הקודם, שאפשר ללמוד את ההלכה הזו מהדין המבואר במסכת סנהדרין שעד אינו יכול ללמד זכות או חובה על הנידון, ואף ששם מדובר בניני נפשות, הוא הדין לדיני ממונות, וממילא, כיוון שאין העד יכול לצדד בזכותו או בחובתו של הנידון, הרי אינו יכול להיות דיין בדבר. צריך לציין שהרמב"ם בהלכות עדות פרק ה' הלכה ח' סובר, שרק בדיני נפשות אין העד רשאי ללמד זכות או חובה על הנידון, אבל לא בדיני ממונות. בדיני ממונות כן רשאי העד ללמד זכות או חובה על הנידון. הרשב"ם מוסיף שאם יעידו עדים אחרים בפניהם, כן יוכלו לדון בתור דיינים על פי עדותם של העדים האחרים, כיוון שהחיסרון של עד הנעשה דיין הוא רק כשדן על פי מה שראה בעצמו, בזמן שאינו ראוי לדון. בתוספות דיבור המתחיל אבל כותבים שאין לפסול עד שרק ראה מעשה ולא העיד עליו, שהרי לא שייך עם טעמי הפסול של עד נעשה דיין, אלא רק עד המעיד בפועל פסול לדון. ועל פי זה כותבים התוספות, שאף אם זימנו את העדים להעיד, אם לא יעידו בפועל ויעידו אחרים בפניהם, יכולים לדון על פי עדותם. בתוספות בדיבור המתחיל, ואין עד נעשה דיין, מביאים עוד פרטי דינים בהלכה הזו. א', שגם עד המעיד בפועל שאינו נעשה דיין, הוא דווקא על עניינים שהם מן התורה, אבל בדברים שמדי רבנן, נעשה דיין אף שעיד עליהם. ב', כל זהו בדיני ממונות, אבל בדיני נפשות, מחלוקת רבי עקיבא ושמעון התימני, במסכת בבא קמא דף צדי עמוד ב', אפילו בעד הרואה, אם נעשה דיין או לא, של רבי עקיבא אינו נעשה דיין, ולשמעון התימני נעשה דיין. ועוד כותב הרשב"ם שיכולים להעיד בפני בית דין בלילה ואינם צריכים להמתין למחרת, ורק בית דין ידונו למחרת בחלוקת הירושה על פי עדותם. וכן אם העידו בפניהם עדים אחרים ששמעו צוואת החולה, יכולים לקבל את עדותם כבית דין, אף אם העידו בלילה וידונו למחרת על פי עדותם. והטעם בזה? משום שקבלת עדות בלילה עדות גמורה היא ויכולים בית דין לדון על פיה. רק לדון בפועל אינם יכולים בלילה. וגם לא לדון למחרת לפי מה שראו בעצמם בלילה, שכיוון שאי אפשר לדון בלילה, אין אומרים לו תהיה שמיעה גדולה מראייה. אבל התוספות בדיבור המתחיל אבל, וגם הרמב"ן והרשב"א, מקשים על שיטת הרשב"ם וביורו, שהרי במסכת ראש השנה דף חפי עמוד ב' מוכח, שקבלת עדות היא כתחילת דין שאינה יכולה להיות אלא ביום ולא בלילה. וממילא אינם יכולים אף להעיד בפני בית דין אחר בלילה. וגם אי אפשר שיעידו אחרים בפניהם בלילה. לכן כתבו הראשונים שאינם יכולים להעיד או לקבל עדות בלילה, אלא למחרת. והמאירי מיישב את שיטת הרשב"ם, שאפשר שלא אמרו שקבלת עדות היא כתחילת דין ואינה יכולה להיות בלילה, אלא בעדות של קידוש החודש, שלא שייך שמה דין ודברים וטענות. ולכן קבלת העדות היא תחילת הדין. אבל בדין אחר, כגון דיני ממונות ששייכים שם דברים אלו, הדין ודברים נחשבים לתחילת הדין ולא לקבלת העדות, ולכן קבלת העדות יכולה להיות בלילה. מוסיף אמירי וכותב שלדעתו אם יש חשש שהעדים ילכו למדינת הים או שהם צריכים ללכת לדרכם במהרה, ודאי יש לקבל את העדות גם בלילה לדעת כולם. אומרת הגמרא, אמר לי רבא בר חנינא לאביי אין, אחי נמי כאמינא. אכן כך הייתה גם כוונתי לפרש את הברייתא הזו, שדווקא ביום אפשר לדון בחלוקת נחלות ולא בלילה, ולא כפי שהבנת בתחילה שאדם המת בלילה אינו מוריש לבניו. אגב, שהביאה הגמרא את דברי רב יהודה בשלושה שנכנסו לבקר את החולה, הביאה הגמרא מחלוקת בעניין חזרה לאחר קניין מתנה, שאחד מן החולקים בזה מסתייע מדבריו. איתמר אומרת הגמרא, שנו בני הישיבה קניין שעשה אדם כשנתן מתנה לחברו. והנידון הזה הוא בין במתנת בריא ובין במתנת שכיב מרע במקצת נכסיו, כשעשה נותן קניין כשנתן את המתנה. שידעו חכמים שאין אדם מקנה לחברו אלא על דעת שהתקיימו כל התנאים שמפרש לאחר הקניין. ולכן אינו רוצה שיתקיים הקניין מיד קודם שמתנה, עד שידע שיתקיימו תנאיו ואז יהיה קניין גמור. על זה דנה הגמרא, עד מתי יכול המקנה לפרש את תנאיו? אם יאמר לו המקבל שאינו יכול לקיים את התנאים שרוצה, יוכל לחזור בו. אם כן, קניין שעשה אדם כשנתן מתנה לחברו, עד מתי חוזר? עד אי מתי יכול הנותן לחזור בו מהקניין שעשה? וכותב הרשב"א בשם רבינו תם שמדובר בכל סוגי הקניינים ואף במשיכה וחזקה. אבל בשם הרמב"ן הוא כותב שכל זה הוא דווקא כשעשו קניין סודר בלבד, ולא קנה מקבל במשיכה או בשטר עם עדים או בכסף. והתנאי בקניין סודר הוא שלא יקנה עד שיתקיימו תנאה ויתיישב בדעתו למכור לו לגמרי. אבל אם קנה במשיכה או בשטר או בכסף, אינו יכול לחזור לאחר שעבר כדי דיבור מקניינו. ובביור החילוק בין קניין סודר לשאר הקניינים כותב הראש, שקניין סודר הדרך לעשותו על דבר שבא פתאום, שאין שעות לחשוב קודם, ולכן תקנו שעה להתבוננות לאחר הקניין, שאז יוכל לחזור בו אם ירצה, ורק לאחר שעה זו אינו יכול לחזור. אבל שאר הקניינים אינם באים בפתאומיות ויכול להתבונן קודם הקניין, ולכן לאחר הקניין אינו יכול לחזור בו. הנימוקי יוסף מבאר את החילוק באופן אחר. כיוון שבקניין סודר אין הקונה והמקנה תופסים לעצמם כלום, אלא בין הדבר הנקנה ובין הסודר נשארים אצל בעליו, ולכן דעתם שיוכלו להימלך ולחזור בהם אף לאחר הקניין עד שיתבוננו בדבר, ואז אינם יכולים לחזור. אבל בשאר הקניינים שכל אחד מהם תופס דבר, הקונה את מה שקנה והמוכר את מה ששולם לו, לכן גומרים בדעתם שלא יוכלו לחזור בהם לאחר הקניין. אם כן אומרת הגמרא, קניין שעשה אדם כשנתן מתנה לחברו עד אי מתי חוזר? רבא אמר יכול לחזור בו כל זמן שיושבים באותו מעמד, ואף שגמרו לעסוק בעניין המתנה, כיוון שעל דעת כן עשה את הקניין שיוכל לחזור בו כל זמן שיושבים באותו מעמד. ורבי יוסף אמר, יכול לחזור בו רק כל זמן שעוסקים באותו עניין של המתנה, אבל אם גמרו לעסוק בעניין הזה אף שעדיין יושבים באותו מעמד, אינו יכול לחזור בו. ורב יוסף מוכיח את שיטתו. אמר רב יוסף, קבעתי דידי מסתברא, כשיטתי מסתבר, דהרי. אמר רב יהודה, שלושה אנשים שנכנסו לבקר את החולה ושמעו ממנו את צוואתו בעניין חלוקת ירושת נכסיו. ומדובר בשכיב מרע שעשה קניין במקצת נכסיו שאינו יכול לחזור בו. אם רצו להעיד על דבריו בפני בית דין ולא לדון בעצמם ולחלק על פי דבריו, כותבין את העדות ואחר כך מעידים בפני בית דין על דבריו. ואם רצו עושים דין, יכולים לדון ולחלק את הירושה על פי מה ששמעו ממנו, ומשמע שיכולים לדון באותו מעמד שהם יושבים ושומעים את דבריו. ואיסל כדאי דחים יעלה על דעתך לומר כדברי רבא שיכול לחזור בו כל זמן שיושבים באותו מעמד, אם כן כיצד הם יכולים לעשות דין באותו מעמד? ליחוש דיל מעד הרבה, נחשוש שמה יחזור בו אחר כך, ומכיוון שעדיין יכול לחזור בו ולבטל את הדין, אין דינם דין. אלא ודאי לאחר שגמרו לעסוק באותו עניין, אינו יכול לחזור בו עוד. אף שעדיין יושבים שם. ולכן, יכולים לדון ולחלק את הירושה על פי מה ששמעו ממנו. משמע מדברי הרשב"ם, שגם אם בסוף לא חזר בו מכל מקום, כיוון שהיה יכול לחזור בו, בטל הדין. שואלים התוספות בדיבור המתחיל ניחוש, אם כן לא היה לגמרא לומר לשון וליחוש דיל מעד הרבה. שהמשמעות היא שרק אם באמת יחזור בו, אז יש חיסרון, ואנחנו חוששים שיחזור בו. אלא הלשון של השאלה הייתה צריכה להיות, והאמצי עד הרבה, כלומר, הרי הוא יכול לחזור בו, וממילא אף אם לא חזר בו, יש חיסרון. לכן מפרשים התוספות שוודאי מתחילה כל זמן שלא חזר בו דינם דין. אלא הקושייה היא שנחשוש שיחזור בו, ואז נמצא שתרחו בית דין לחינם. אומרת הגמרא, אמר רב אשי, רב אשי דוחה את ההוכחה, שניסה רב יוסף להוכיח כשיטתו. אמרית אל שמעת הקמד רב כהנה, אמרתי את שיטת רב יוסף והוכחתו לפני רב כהנה, והקשיתי לו על ההוכחה. ולרב יוסף האומר שיכול לחזור בו כל זמן שעסוקים באותו עניין, מי ניחה? וכי מובנים דברי רב יהודה, הרי גם לשיטתו קשה, כיצד יכולים לדון על פי דבריו, ולייחוש דיל מהד הרבה. הרי יש לחשוש שמה יחזור בו כשעדיין עסוקים בעניין הירושה, וכיוון שעדיין יכול לחזור בו, לא יהיה דינם דין. אלא מה איתך למימר, אלא מה יש לך לומר, ולתרץ לדעת רב יוסף, שדינו של רב יהודה נאמר באופן, דסליקו מעניינה לעניינה, שהפסיקו לעסוק באותו עניין ועברו לעניינים אחרים, שאז כבר אינו יכול לחזור בו, וממילא, יכולים הם לפסוק את הדין על פי צוואתו ודינם דין. אם כן, החנמי גם כאן בממרת רב יהודה, נבאר לדברי רבא שמדובר באופן דקמו ועדר יטיבו, שקמו ממקומם וחזרו וישבו, שאז כבר אינו יכול לחזור בו, ויכולים לדון על פי צוואתו. פוסקת הגמרא כרב יוסף ומביאה מקומות נוספים בהם הלכה כמותו. והלכת הקוותי דרב יוסף, ההלכה היא כרב יוסף בשלושה דברים. א' בשדה, במקרה המובא לאל בדף י' ב' עמוד ב' בקונה שדה על גבול שדה אביו, וכשמת אביו דרש מאחיו לתת לו את חלקו בסמוך לשדה שקנה. שיכולים אחיו לסרב לתת לו חלקו דווקא שם בטענה, שחלק זה שווה אצלם יותר מכל שדותיו של האב. לשון הגמרא היא שיכולים לומר לו ששדה זו מעולה עבורם כנכסיו של בר מריון ששדותיו מעולות יותר משאר השדות. ורבינו גרשו מבאר שטענת האחים היא שאם היה אדם זר ועשיר כמו בר מריון רוצה לקנות את השדה, משום שהיא סמוכה לשדותיו היה משלם עליה דמים מרובים. ולכן גם האח שרוצה דווקא שדה זו, כיוון שהיא סמוכה לשדותיו, הרי היא שווה לו הרבה יותר משדה רגילה וצריך ליטול כפי ששווה לו. אי אפשר לכפות את האחים לחלקה לו כשווי שאר השדות. ואילו שיטת רבא היא שכיוון שהוא נהנה והם אינם חסרים בזה, יכול לכפותם לתת לו חלקו דווקא במקום שרוצה ולא ינהגו כמנהג סדום. ההלכה השנייה כמו רב יוסף, עניין, המחלוקת שבסוגייתנו, במי שנותן מתנה ועושה קניין, שההלכה כרב יוסף שיכול לחזור בו כל זמן שעסוקים באותו עניין. הדבר השלישי שההלכה כרב יוסף הוא מחצה. כמו שאמר רב יוסף לקמן בדף קוף מ"ג עמוד א', שאם אמר הבעל לאישה, נכסי יהיו לאחר מיטתי לך ולבנייך, ויש לו כמה בנים, אין אומרים שיתחלקו הנכסים בין כולם בשווה, אלא זכתה האישה במחצה מנכסה ומחציתם השנייה תתחלק בין בניו. רב יוסף מביא ראיה לדין הזה ממה שדרש רבי בברייתא את הפסוק שנאמר לגבי לחם הפנים. ספר ויקרא פרק כ"ד פסוק ט' והייתה לאהרון ולבניו. כוונת הפסוק היא מחצה תהיה לאהרון ומחצה לבניו. פרש הרשב"ם בדף קוף מ"ג עמוד ב', שלומדים משם שכל המזכיר יחיד אצל המרובים לעניין מתנה, כוונתו שהיחיד יקבל מחצה. ואף שאין מי שחולק על רבי יוסף בדין זה, ולכאורה לא הייתה הגמרא צריכה לפסוק כמותו, ולומר בפירוש ההלכה כמותו, כמו רבי יוסף, מבארים התוספות בדיבור המתחיל והלכתה, שזה משום שיקשו עליו שם, וזאת למרות שתירץ את קושייתם. מכל מקום, מכיוון ששכח את תלמודו, כאמור במסכת נדרים דף ממה א' עמוד א', היה מקום לומר שאינה עיקר כתירוצו ולא נפסק כמותו. לכן הוא צריכה הגמרא לומר כאן שמכל מקום, הלכה כמותו. כותב הרשב"ם בדף קוף מ"ג עמוד ב' בדיבור המתחיל והלכתה, שפסקה הגמרא הלכה כמותו בשלושה מקומות האלו, כיוון שבשאר המקומות שרבא ורבי יוסף חולקים, הלכה כרבא. אבל התוספות בדיבור המתחיל והלכתה צידדו לומר, שאין כוונת הגמרא לומר שבכל מקום אין הלכה כרבי יוסף, אלא רק במסכת זו, שהרי שלושת הדברים שפסקה בהם הגמרא הלכה כרבי יוסף, הם במסכת הזו. אבל תוספות מביאים ראיה, ממסכת גיטין דף עין דלת עמוד ב' שבכל מקום שחלק רבא על רבי יוסף, הלכה כמו רבא. כי אמרה שם הגמרא והקיימלן הלכתה כרבא, משמע? שבכל מקום הלכה כרבא מלבד שלושת המקומות הללו בעצם כדברי הרשב"ם. אומרת הגמרא שנינו במשנה שפתחה את הפרק השמיני ששמו יש נוחלין בדף קופחת עמוד א', האישה את בנה והאישה את בעלה ואחי האם מנחילין ולא נוחלין. שואלת הגמרא עתו לעמלי, מדוע צריכה המשנה להשמיענו פעם נוספת את הדינים הללו? התנה לי רישה, הראשנה זאת התנה ברישה של המשנה, שהאיש את אמו והאיש את אשתו ובני החיות את אחי אמם נוחלים ולא מנחילים, מבואר בזה שהאישה את בנה, האישה את בעלה ואחי האם מנחילין ולא נוחלים. בשבעה הגמרא כמה שמלן דבר זה בא התנה להשמיענו, דדין אישה את בנה ודומיה זה דומה לדין אישה את בעלה. מה לגבי אישה המנחילה את בעלה? הדין הוא שאין הבעל יורש את אשתו כשהיא בקבר, כלומר כשנפלה לה ירושה לאחר שמתה, וכן הבעל אינו יורש את האישה לאחר שמת כדי להנחיל לשאר קרוביו. אף אישה המנחילה את בנה אין הבן יורש את אמו כשהוא בקבר ומתה אחריו כדי להנחיל להכין מן האב, שהם ירשו אותו אחיו מן האב שאינם בני אמו, אלא מי יורש שער יורשי אמו, הם היורשים אותה. כך מפרש הרשב"ם ורבינו גרשום. התורת חיים מבאר שהדמיון בין בעל לבן הוא כמבואר לכמן בדף קוף נונטט עמוד ב', כיוון שבשניהם נאמרה אסבת נחלה, אז כשם שאסבת נחלה מאישה לבעלה, הוא הבעל אינו יורש את האישה כשהיא בקבר, כך באסבת נחלה מהאם לבנה, הבן אינו יורש את האם כשהוא בקבר כדי להנחיל לאחיו מהאב. לפי הפירוש הזה כותב הרשב"ם לקמן בדף קוף נונטט עמוד ב', שקבר האמור בבן אינו דומה לקבר האמור בבעל, כי בבעל מדובר שאשתו מתה והוא הבעל אינו יורש אותה כשהיא בקבר, זאת אומרת היא מזכתה בירושה אחרי שהיא כבר מתה, ואילו בבן מדובר כשהבן מת והוא הבן אינו יורש את האמא כשהוא בקבר. ותוספות תמאו מחמת כן על פירושו של הרשב"ם, כי לפי דבריו של הרשב"ם אין הדברים דומים לגמרי זה לזה, הבן לא דומה לאבא, הבן אינו דומה לבעל. והתוספות מפרשים בשם רי, בדיבור המתחיל מה? שבאמת הקבר הוא על הבעל והבן ולא על האישה, וכוונת הגמרא לומר שכשם שהבעל אינו יורש את אשתו כשהוא הבעל בקבר, כשהוא מת כבר להנחיל לקרוביו, כך הבן אינו יורש את אמו כשהוא הבן בקבר להנחיל את אחיו מן האב. והטעם שדין זה פשוט יותר בבעל מבבן, כיוון שעיקר דין זה שאדם מוריש לקרוביו לאחר מיטתו, לומדת הגמרא לקמן בדף קוף תדבב עמוד א' מהפסוק ובן אין לו, ולומדים ממנו רק למי שיורש משום קורבה כמו בן, אבל בבעל שיורש משום שערות, בגלל שנאמר בו שערו, לא נאמר הדין הזה ואינו יורש את אשתו בקבר כדי להנחיל לאחרים. ולמדו מן הבעל שאף בן אינו יורש את אמו כשהוא בקבר. ומה שלא תרצה הגמרא על השאלה למה נשנה בשנית הדין שאחי האם מורישים ולא יורשים, משום שאכן לא הוצרכה המשנה לכפול את הדין בזה, וכתבה זאת רק אגב שני הדינים הראשונים שבהם יש צורך כמבואר בגמרא. וכותב הרשב"ם שבאמת דין זה שאין הבן יורש את אמו כשהוא בקבר הוא פשוט מסברה, שכיוון שמת הבן לפני אמו פקע כוחו בירושתה, אלא כיוון שנאמר בתורה פעמיים שלא תיסוב נחלה משבט לשבט, היה מקום לומר שבאה התורה להשמיענו שהנחלה עוברת מהאם לבן גם כשהוא חי וגם כשהוא מת. לכך צריכה הגמרא ללמוד את הדין הזה מדין הבעל שאינו יורש את אשתו כשהיא בקבר. עכשיו מביאה הגמרא שיטה חולקת על משנתנו בעניין ירושת האם את בנה. אמר רבי יוחנן משום רבי יהודה בן רבי שמעון. אמר רבי יוחנן בשם רבי יהודה בן רבי שמעון. ומה שנקטה הגמרא את הלשון משום רבי יהודה, ולא כתבה אמר רבי יוחנן, אמר רבי יהודה כדרכה, זאת כיוון שרבי יהודה לא היה רבו המובהק ולא היה רגיל לומר דברים בשמו, כך אומר הרשב"ם. אם כן, אומר רבי יוחנן בשם רבי יהודה בן רבי שמעון, דבר תורה יש ללמוד מן הכתוב בתורה, שהאב יורש את בנו ואת ביתו. על פי הגמרא לעיל בדף קופתת עמוד א', וכן לגבי האם את ביתה. וכן האישה יורשת את בנה ואת ביתה, שנאמר לגבי ירושת אישה בספר במדבר פרק למדבר פסוק ח', וכל בת יורשת נחלה ממתות בני ישראל. יש ללמוד מכך שנכתב מתות בלשון רבים, שמקיש הכתוב, משווה הכתוב, מתה, משפחת האם למתה האב, למשפחת האב. ולומדים מכך, מה לגבי מתה האב? הדין הוא שהאב יורש את בנו, כפי שדרשו בברייתא לעיל בדף קופחת עמוד ב', שנאמר, ספר במדבר פרק זך פסוק י' א', ואם אין אחים לאביו, ונתתם את נחלתו לשערו הקרוב אליו, ודרשו בברייתא שערו זה האב, והוא קודם לכולם חוץ מלבנו של המת, אף לגבי מתה האם, האם יורשת את בנה כשמת האב. הגמרא לעיל בדף קופתת עמוד ב' דרשה מהפסוק ממשפחתו וירש אותה, שמשפחת אב קרויה משפחה לעניין ירושה, ואף שבמקום שאין אב יורש את האם כמבואר כאן, מכל מקום הועילה הדרשה להקדים את ירושת האב לירושת האם. התורה אסרה על אישה יורשת נחלה כגון שאין לה אחים וירשה את אביה, להינשא לאחד שאינו מבני שבטה, כיוון שעל ידי נישואים אלו, תעבור נחלתה משבטה לשבט בעלה, על ידי שירשנה בעלה או בנה מתייחס לשבט אביו. לחיורה קשה, מדוע לא אסרה התורה כמו כן על האיש לישא אישה משבט אחר, מחשש שימות לפני אשתו וירשנו בנו, ואם ימות בנו בחיי אמו, תירש אמו את נחלתו ונמצא שעברה הנחלה משבט האב לשבט האם. ועוד קשה, שהרי לכמן בדף קופת דבא ועמוד ב' למדו מפסוק, שיש משמוש נחלה לקרובי האב. ואם נאמר שהאישה יורשת את בנה, נמצא שכשמת אין הנחלה ממשמשת לקרובי האב. ואין לומר ששניהם יורשים יחד, שהרי משפחת האם אינה קרויה משפחה. לכן מתרצים התוספות ומפרשים בדיבור המתחיל, אף מתי האם, שבאמת סתם אישה מישראל אינה יורשת את בנה, וממילא אין חשש של הסבת נחלה. סוגייתנו עוסקת בגיורת שהיא ובנה אינם שייכים לשבט מסוים. ולולי הדין הזה היו נכסי הבן הפקר לאחר מותו, ודרשו מהפסוק שאימו יורשת אותו. אילו תוסות הראש מתרץ את קושיית התוסות, שבוודאי זירה כתוב את האישה יותר מהאיש, משום שהיא יכולה להסב נחלה לידי שניים, בעלה ובנה, ולכן היא צריכה יותר עזרה. עוד הוא מתרץ שמיטת אישה בחיי בנה זה דבר מצוי, ולכן היא זירה התורה על כך, אבל לא מצוי שבעלה של אישה ובנה ימותו לפניה. ולכן לא זירה התורה שלא יישא אדם אישה משבט אחר. את הקושייה השנייה של התוספות מתרץ התוספות ראש, הגמרא שאומרת שיש משמוש נחלה לקרובי האב, עוסקת באופן שמתה האם. ואילו מהפסוק בסוגייתנו לומדים שהאם יורשת את בנה, אבל לא משפחת האם. מקשה רבי יוחנן על השיטה הזו שאישה יורשת את בנה. הייתי והקשה רבי יוחנן לרבי יהודה בן שמעון, כיצד אפשר לומר שאישה יורשת את בנה? הרי שנינו במשנתנו שפתחה את הפרק בדף קופחת עמוד א', האישה את בנה והאישה את בעלה, ואחי האם מנחילין ולא נוחלין. אם כן, מפורש במשנה שהאישה אינה יורשת את בנה. רבי יוחנן יכל להקשות גם מהרישה של המשנה שכתוב, האיש נוחל את אמו ואינו מנחיל לה. אלא שעדיף לו להקשות מן הסיפה ששם מפורש יותר, שאישה אינה נוחלת את בנה ורק מנחילה לו. אמר לי, ישיב רב יהודה ברב שמעון לרב יונתן, משנתנו שאתה מקשה ממנה. איני יודע מי שנאה. אני לא יודע מי זה התנה שכתב אותה, שאין דבריו עיקר להלכה, כמו שהגמרא תבאר בהמשך. שואלת הגמרא, ולימה לי, ויאמר רבי יוחנן לרב יהודה כתשובה לדבריו שמשנתנו כשיטת רבי זכריה בן הקצבי, דלא דריש מתות, הוא לא דורש את המילה מתות להקיש, להשוות מתי האם למתי האב, משפחת האם למשפחת האב, ומחמת כן הוא סובר שאין הבן קודם לבת בירושת האם, וממילא יחלוק גם על דברי רבי יהודה הלומד מהקש זה שהאם יורשת את בנה, ויסבור שאינה יורשתו, כמבואר במשנתנו, כי מי שלא דורש את המילה מתות להקיש, מתי האם למתי האב, הוא סובר שכוונת הכתוב לירושת אחד מהמתות הללו. וכאילו נאמר, וכל בת יורשת נחלה מאחד ממתות אלו, לאחד ממשפחת מתי אביה, תהיה לאישה. ואין הכוונה לירושת שניהם, ולכן אין להקישם זה לזה. משיבה הגמרא, לא מתוקמה מתניתין כרבי זכריה בן הקצב. לא ניתן להעמיד את המשנה כרבי זכריה בן הקצב, משום, דקטני, שנינו במשנה הזו, ובני אחות המת נוחלין ולא מנחילין. וטענה ושנינו בברית על אלה בדף קוף י"ג עמוד א', בביור דברי המשנה, שיש לדייק מן המשנה שדווקא בני אחות המת יורשים אותה, ולא בנות אחות המת. ואמרינה, נקשנו שם בסוגיה למה היא הלכתה, לאיזו הלכה נשנית הברייתא הזו, ועלו ודאי שאין כוונת התנא לומר שבנות אחות המת אינן יורשות אותו כלל, שהרי במקום שאין להם אחים, בוודאי הם יורשות כשם שיורשות את אימן. ואמר רב שישת, הסביר שם רב שישת, שכוונת הברייתא לדייק מהמשנה, שיש לקדם את בני אחות המת לבנותיה לגבי ירושתו. ולהשמיענו, שגם בירושת אחי האם, הבן קודם לבת. מסיימת הגמרא את ההוכחה, ואיסל כדאי תך אם היה עולה בדעתך לומר מתניתין רבי שכריה בן הקצב, היא שמשנתנו היא כשיטת רבי שכריה בן הקצב, אמר, הרי רבי שכריה בן הקצב אמר לאל בדף קוף י' א' עמוד א', שלא כפי שדעיקה הברייתא ממשנתנו, אלא שאחד הבן ואחד הבת שווין בירושת נכסי האם, ואף שבירושת האב הבן קודם, שנאמר איש כי ימות ובן אין לו, רק אז ועברתם את נחלתו לביתו, סימן שהבן קודם. בכל זאת בירושת האם הוא אינו קודם, כיוון שאינו דורש מן המילה מתות שיש להקיש מתי האם למתי האב. ואם כן, גם בירושת אחי האם שבא מכוח האם, אין להקדים בן לבת. וכיוון שבמשנתנו מדויק שבני אחות האם קודמים לבנות, הנה מוכח שהמשנה אינה שנויה כשיטת רבי שכריה בן הקצב. מבררת הגמרא את דעת התנא של משנתנו, שואלת הגמרא ותנא דידן התנא של משנתנו ממה נפשך? בכל אופן שתרצה לפרש את דעתו יהיה קשה עליו. אי דריש מתות, אם הוא דורש את המילה מתות להקיש, להשוות, מתי האם למתי האב, לעניין שהבן קודם לבת בירושת האם כמו שהוא קודם בירושת האב, אם כן יש ללמוד שאישה נע מאישה גם כן, תירש את בנה כשם שאביו יורשו, שהרי אין הקש למחצה כאמור בה, גמרא במסכת נדרים דף זין עמוד א', ומדוע אמר שהאישה אינה יורשת את בנה? והיא לא דריש מתות. ואם התנא של משנתנו לא דורש את המילה מתות, אם כן בן דקודם לבת בנכסי האם מנהלי. בן שקודם לבת בנכסי האם כמו שמדויק מלשון המשנה שנוחל האיש את אמו ולא הבת את אמה, מניין לא הדין הזה? והרי דין קדימת הבן לבת נאמר רק בירושת האב ולא בירושת האם. והוא סובר שאין לה כי שם, ולמרות שלאל בדף קוף י"ג עמוד ב' דרשו מהפסוק וירש אותה, שהוקשו כל הירושות לירושה הראשונה של בן את אביו, שבן קודם לבת, היינו רק בירושות האמורות באותה פרשה. ומה עם הירושות הללו? ירושת אביו ואחיו ובני אחיו, אבל ירושת הם לא נאמרה בפרשה הזו, אלא היא נלמדת מהפסוק וכל בת יורשת נחלה ממתות. הוא אינו יכול ללמוד את דין הקדימה אלא מההיקש של המילה מתות. נדרץ את הגמרא לעולם התנא של משנתנו דרי שהוא דורש את המילה מתות להקיש להשוות מתי האם למתי האב, משפחת האם למשפחת האב. ואין להקשות מדוע אין האם יורשת את בנה כשם שהאב יורשת בנו, דשאי נאחה. שונה הדין כאן דאמר קרא כתבה התורה בספר במדבר פרק למדבר פסוק ח' וכל בת יורשת נחלה ממתות בני ישראל. ובכך שנאמר יורשת נחלה ממתות ולא נוחלת ממתות, באה התורה ללמד שאישה רק יורשת נחלה משני מתות, דהיינו מאביה ואימה, ואינה מורשת נחלה לשני מתות, אלא רק לאחד מהם, והיינו לאביה. אבל אין הבת מורישה נחלה לאימה, כלומר שאינה הם יורשת את ביתה, וכמו כן אינה יורשת את בנה. אבל אין לומר שאינה מורישה לאף אחד משני המתות, שאם כן מיירש אותה. וכי משה לעיר יירשנה, כי לשון הגמרא לאל בדף קוף י' עמוד ב' בעניין אחר. וכיוון שרק אחד מהם יורשה, מסתבר שזהו האב. והרשב"א מוסיף שרבנו חננאל מבאר שיש לדייק מהאות מם שבתחילת המילה ממתות, שממקצת שני המתות, והיינו מהאם ולא מהאב, הבת יורשת ואינה מורשת. נמצא שהבת יורשת את אמה והאם אינה יורשת את ביתה, והוא הדין לבנה שיורש אותה והיא אינה יורשת אותו. מוסיף הרשב"ם שאם לא באה האות מם לדיוק אלא הפסוק בא רק לומר שאישה יורשת נחלה אסורה להינשא לאדם משבט אחר, אם כן מדוע נכתבה כלל המילה ממתות? די היה לכתוב רק לכל בת יורשת נחלה מבני ישראל, ואז נלמד שהפסוק אוסר על כל בת היורשת נחלה בין מאביה ובין מאימה להינשא לאדם משבט אחר. מכאן שהאות מם באה לדיוק. אחי ורעי, אנחנו חותמים את לימוד דפינו היומי בדף קוף י' ג' ממסכת בבא בתרא עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, למסקנה מניין שהפסוק ולא תיסוב נחלה ממתה למתה אחר עוסק בהסבת הבעל? שאלה שנייה, לרב יוחנן מניין שהבעל אינו נוטל בראוי כבמוחזק? שאלה שלישית, האם בני החיות קודמים לבנות בירושה ומניין? שאלה רביעית, מה לומדים מהפסוק והיה ביום מנחילו? שאלה חמישית, באיזה אופן אם נכנסו שלושה לבקר את החולה ושמעו הצוואה מפיו, הם אינם יכולים לכתוב פסק דין על כך ומדוע? השאלה האחרונה, מניין שאין עד נעשה דיין? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפנו היומי להיום. יום שני יוטט באייר תשע"ז, ל"ד לעומר תשע"ז, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף קוף י"ג ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי פעמיים כי טוב, חף באייר תשע"ז, חמישה שבועות לעומר, ונלמד את דף קוף י"ד ממסכת בבא בתרא. לקוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב. מי נותן התורה, חלכם לא ראית אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.